טוב, שלום עליכם, שלום ללומדים פה במכון ושלום ללומדים בבית. אנחנו נמצאים בלימוד משותף, פרשת וישלח, פרשה ונפש בחבלי משיח, מתורת מורנו ורבנו הרב אלישע וישליצקי, זכר צדיק לברכה. אנחנו נמצאים בימים גדולים, למי שלא יתעדכן, אנחנו נמצאים בימים גדולים, והימים נעשים גדולים ויותר ויותר. אז כל פעם הלימוד הזה נעשה יותר מחייב ויותר נוקב ויותר מחייב אותנו להתכוונן למה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו בעת הזאת, אמונת איתך, אמונת איתנו של הזמן הזה, היום, למי שיצפה בנו בעתיד. אנחנו עומדים בפרק מאוד מאוד חשוב בהיסטוריה של העם היהודי בארצו, אחרי 51 שנה בעצם אחרי מלחמת יום הכיפורים הייתה חלוקה של כל האזורים, אני נדמה לי בקיץ באזור תמוז, משהו כזה, ואז נמסר החרמון הסורי, וקיצור כל החלוקה שהייתה במלחמת יום הכיפורים, מאז פעם ראשונה צבא הגנה לישראל ומדינת ישראל בעצם נמצאים בחרמון הסורי, 51 שנה אחרי מלחמת יום הכיפורים, אחרי שאזורים שלמים, 14 קילומטר, רבותיי, 14 קילומטר מהגבול, אנחנו נמצאים, אין לנו כאלה אזורי חיץ, לא בעזה ולא בלבנון. זה פשוט דברים מופלאים שמתרחשים, צריך לפקוח עיניים, לראות איך הקדוש ברוך הוא משיב אותנו לכל המקומות שלא האמנו בכלל, שבזמן כל כך קצר אנחנו נגיע אליהם. באמת, מפלאות דרכי ההשגחה. אז היום זו גם ההזכרה לאחת מדמויות המופת של בית מדרשו של מרן הרב קוק זצ"ל, הרב יעקב משה חרלאפ, זכר צדיק לברכה, רבה של שכונת שערי חסד, נפטר בשנת תשי"ב, אם אינני טועה, זין בכסלב, והיום אנחנו בעזרת השם, כחלק מהלימוד המשותף שלנו, נלמד גם מתורתו, המאוד מאוד יסודית, מאוד חשובה. הרב יעקב משה חרלאפ היה בערך 30 שנה קטן ממרן הרב קוק זצ"ל, נולד בשנת תרמ"ב, 1882 למניינם, והיה, כמו שאמרנו, רב שכונת שערי חסד, נדבק ברב קוק, והפך להיות תלמידו ואהוב נפשו. הייתה ביניהם אהבת נפש הדדית עמוקה מאוד, ממש כמעט מהרגע שהרב קוק נחת פה בארץ, לא נחת בגלל שהוא בא בספינה, אבל ממש זמן קצר, בשבועות, הרב הגיע לארץ בשנת תפריסה מחדלת, 1904, כפחת בייר, תרסד, בשבועות של אותה שנה, שלושה שבועות אחר כך, בערך. הרב חרלאפ מגיע לכותל המערבי, ושם יש תפילה, והרב קוק מתפלל שם ואומר את ההקדמות, תפילה מיוחדת, סוג של פיוט מיוחד שנאמרת לפני קריאת התורה של חג השבועות. הרב קוק אומר את זה עם רגש עצום, בדמעות, והרב חרלאפ המום מהמחזה הזה, נדבק ברב קוק, ולא עוזב אותו עד פטירתו. עד פטירתו, ממש מהמקורבים ביותר, מהמקורבים ביותר שנשארו עם הרב, ודאגו לכל העניין של הלוויה והטהרה והכל, ויתרה מזאת, הרב קוק זצ"ל אמר, עד כמה שזכור לי, לרב צבי יהודה, בנו, ולרב הנזיר, כשיש לכם שאלות לגבי הכתבים שלי, תתייעצו עם רב ינקב מוישה, הרב יעקב משה, הרב חרלאפ. זאת אומרת, הוא ראה בו לא רק תלמיד קרוב, אלא גם מי שמבין למה הוא מתכוון. הם שלושה תלמידים גדולים היו לרב זצ"ל, הרב צבי יהודה כמובן, הרב הנזיר והרב חרלאפ. רב אריה לוין, אבל הוא לא היה מה שנקרא מהתלמידים שהפיצו את התורה שלו הכתובה, זאת אומרת, הרעיונות. הוא היה ברור, דבוק בו בכל נימי נפשו, אבל תורות שיש לנו שממש שאבו מדבריו, זה רק מהמעגל הקרוב, זה הרב צבי יהודה, הרב הנזיר והרב חרלאפ, שאגב, הרב חרלאפ עמד בראש ישיבת מרכז הרב. אחרי שהרב קוק נפטר. בסדר, הוא הראש הישיבה. לא היה הרב צבי יהודה, קודם כל היה הרב חרלאפ. חייה, מה ראשי התיבות? אני, לטובת הצופים בבית. מה זה ראשי התיבות חרלאפ? חייה ראש לגולי פולין. זאת אומרת, המשפחה בשורש שלה הגיעה מדמות שקראו לו חייה, והם היו הראשונים שגלו לפולין. זהו. אז אנחנו בעזרת השם נלמד קצת מתורתו, ואולי נספר גם איזה סיפור אחד או שניים על, על הרב חרלאפ. פרשת וישלח במשנת מורי חותני הרב אליש הזצל עסקה הרבה מאוד באחת הסוגיות הגדולות שבזמן של מלחמה תופסת מקום מאוד מרכזי, והיא סוגיית הפחד. פחד, יראה, התמודדות עם פחדים, חרדות, פחד מדומה, פחד אמיתי, כל סוגי הנושא הזה של הפחד, זה היה הנושא, אחד הנושאים המרכזיים שטופלו בפרשת וישלח. תכף אנחנו נצלול פנימה, רק לטובת מי שצופה בנו בבית, או צופים פה, לומדים פה, ומנסים להבין על מה מדבר פרשת וישלח, ככה בצורה קצרה. יעקב אבינו אחרי 20 שנה בבית לבן, חוזר ארצה כנען. והוא חושש מאוד מפני מפגש ממישהו ברח ממנו 20 שנה קודם לכן. אחיו התאום, יעקב, אסב. אסב הולך לחזור לבית, והוא מפחד שהוא הולך לפגוש את אח שלו, שלא מסמפת אותו ככל הנראה יותר מדי, ובגלל שהוא חושש מהמפגש הזה, הוא שולח שליחים לבדוק מה העניינים. זאת אומרת, סוג של מודיעין, מודיעין לפני מבצע, הוא שולח שליחים, מלאכים, רש"י כותב מלאכים ממש, לא ניכנס לזה, בכל אופן, הוא שולח בדיקה מסוימת שתוכל לוודא מה מצבו של עשיו. אז בהמשך הפרשה יש את המפגש בין האחים, ויש שם לפני כן את המאבק המפורסם עם שרו של עשיו, עם האיש המסתורי בלילה, כשיעקב אבינו עובר במעבר יבוק ומעביר את כל המשפחה שלו. בהמשך הפרשה יש גם את סיפור שכם ודינה, והפרשה מסתיימת עם הסיפור של אלופי עשיו, אחרי שעשיו בעצם עוזב את הארץ ומשאיר אותה ליעקב. זה ככה בצורה תמציתית סקירה של כל פרשת וישלח, ככה בגדול. אז אנחנו נכנסים עכשיו לפגישה בין האחים, יעקב ועשיו, כמו שאומר השיר, אחרי 20 שנה. אחרי 20 שנה, נפגשים שני האחים אחרי 20 שנה, והחרדה גדולה, הפחד של יעקב הוא גדול. והשאלה הראשונה שננסה להתמודד איתה, היא בעצם, למה יעקב אבינו מפחד? ממה אתה מפחד? הבטחות קיבלת, נכון? למדנו כבר על ההבטחות שהיו בחלום סולם יעקב. ממה אתה מפחד, יעקב? כן, נכון, זאת אומרת, אבל אז אתה מוסיף, נכון, נכון, אתה מוסיף בעצם, אתה מוסיף, נכון, אתה מוסיף עוד שאלה לשלל השאלות. למה אתה מפחד? יש לך הרבה סיבות לא לפחד. זאת אומרת, לא רק סיבה אחת, רבקה הבטיחה, הקדוש ברוך הוא הבטיח, יש לך הבטחה אלוקית לאבות, יש לך הבטחה אלוקית לך, מה הסיפור פה? וישלח יעקב, אנחנו קוראים בתחילת פרשת וישלח, רק ניכנס לעניינים ככה, וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. בסדר, חזל בכלל עושים פה סיפור שלם, האם זה היה נכון לבדוק מה העניינים אצל עשיו, לשלוח שליחים, כן לשלוח שליחים, לא לשלוח שליחים, לא ניכנס לזה עכשיו, האם זה היה נכון או לא היה נכון, זה לא הנושא. ויצב אותם לאמור, כה תאמרו לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי ואחר עד עתה. והיא לי שור וחמור, צון ועבד ושפחה, ואשלחה להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. יופי, בסדר, זאת השליחות. יעקב אבינו רוצה, מה הוא רוצה? הוא רוצה להרגיע אותו, רוצה לספר לו מה קורה פה. בכל אופן, יעקב אבינו לוקח סוג של פעולת מנע, ופעולת המנע הזו נראה מה היא עושה. אבל בכל אופן, זה העניין. והמלאכים חוזרים אל יעקב ואומרים לו, וישובו המלאכים אל יעקב לאמור, בנו אל אחיך, אל עשיו, וגם הולך לקראתך 400 איש עמו. מה מרגישים מהפסוק הזה? אתם מרגישים כוונות זדון? אתם מרגישים שיש פה מטרה של מלחמה? מה קורה פה? מה אתם מרגישים? לא ברור. אז יכול להיות שאפשר לדקדק פה, בנו אל אחיך, אל אסב. למה לא היה מספיק לכתוב אל אחיך? יכול להיות שמסתתר פה, בנו אל אחיך, אבל בסוף גילינו שהוא אסב. מה? הוא לא אח. כן. אז יכול להיות שכאן יש מקור לדרשות השונות של חז"ל שאמרו, הנה כבר פה אנחנו מרגישים שמשהו מריח לא טוב. ואולי, בפשוטו של מקרא, וגם הולך לקראתך ו-490 מו, מה הוא רוצה לעשות? רוצה לעשות חגיגות, מסיבות, לקבל אותו בקבלת פנים, 400 איש, מה הסיפור? יכול להיות שזה מה שמרתיע את יעקב, הוא אומר, 400 איש, הוא הולך לעשות איתי מלחמה, הוא הולך לסגור איתי את החשבון. חשבון שנפתח. אתה קורא בעצם במידה מסוימת גם את הפרשה מהסוף להתחלה, כי אתה אומר, הנה, תראה מה קרה בסיום. כל התבהלה, והייתה הלא מאומה, לא קרה כלום. זאת אומרת, הרי זה תמיד החשש של המודיעין, נכון? מה קורה עם המודיעין עכשיו? עוד פעם, המודיעין שלנו התגלה כמודיעין אדיר, לא צפה את האירוע הזה. בסדר, לפחות מה שנקרא קונסיסטנטיות, אנחנו עקביים, לא זיהינו עוד משהו. אבל כן, נכון? 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 זאת אומרת, שוב, אתה צריך גם לזהות הזדמנויות. אז זה קל לנו הרבה פעמים רטרואקטיבית לפרש משהו שלא היה פה כלום, בגלל שהסיפור מסתיים שלא היה כלום, אבל אולי בגלל ההערכות של יעקב, כמו שהוא נערך, שנקרא עכשיו, אולי אסב שינת התוכניות שלו. אולי באמת אסב בא לסוג של מלחמה, ואז יעקב פתח, עשה פריסה של כל התצוגת תכלית של מה שיש לו, ועשיו אמר, אוקיי, 400 איש, זה לא יספיק פה, יש לנו פה עסק עם מעצמה גרעינית. בסדר, אולי, אני מעלה כאן אפשרות. בכל אופן, הפסוק הזה מכין אותנו בעצם לפסוק הבא, פסוק זין בפרק למד ב', וירא יעקב מאוד, ויצר לו, ויחץ את העם אשר איתו, ואת הצון, ואת הבקר והגמלים לשני מחנות. ואז יש כאן תיאור של כל החשבון שיעקב עושה. ואומר, אם יבוא עשיו אל המחנה האחת ויקעו, והיה המחנה הנשאר לפליטה. זאת אומרת, הוא עושה פסוק של חישוב אסטרטגי, טקטי אסטרטגי. ואז יעקב נושא תפילה גם, ויאמר יעקב, אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק, אדוני האומר אליי, שוב לארצך ולמולדתך והיטיבה עמך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ועתה הייתי שני מחנות, הצילי נינה מיד אחי, מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו פן יבוא, והיקני אם על בנים. ואתה אמרת, היטב היטיב עמך, ושמתי את זרעך ככל הים אשר לא יספר מרוב. טוב, אז מיד אחרי הסיפור הזה של התפילה, יש את מעבר, המעבר של יבוק, מה?
לא ברור
לי איפה. יפה מאוד. אתה נוגע פה בנקודה ש... זהו, אתה נוגע פה בנקודה שקצת מכינה לנו את העניין, כי איפה יש לנו עוד סיפור דרמטי מאוד בתנך, שמתואר מישהו שלפני האירוע, לא, אירוע אחר, לפני יונה, גם, נכון, זה אסקפיזם, מה שנקרא מוחלט, זאת אומרת, הסיפור של יונה הוא באמת סוג של כאילו, בן אדם עליך נרדם, על זה נאמר בן אדם עליך נרדם. אבל אברהם, לפני הסיפור של העקדה, כתוב, לא כתוב לנו שהוא ישן, אבל כתוב יש כאם אברהם בבוקר, אז כנראה שהוא הלך לישון לפני. מה שאומר שלפני האירוע הדרמטי הזה בחייו, שהוא הולך להעלות את בנו לעולה, אברהם הולך לישון. איך אתה הולך לישון? לא יודע, תעתיר בתפילה, תזעק כל הלילה, שמואל על שאול, בכה, צעק וזה, מה? מה נסגר? תיקון חצות. אז הרב קוק זצ"ל, בפירוש המפורסם שלו, באמת מדהים, לעקדה, אומר שהשינה, או יותר נכון, ההשכמה בבוקר, היא מעידה על הביטחון המוחלט של של אברהם, הוא בוטח בהשם, ובמה מתבטא הביטחון שלו? שהוא הולך לישון לפני. הוא רגוע מספיק בשביל... מה? כן, נכון? נכון, מבריק. פרשנות. כי יעקב... נכון. זאת אומרת, על אברהם עוד לא נאמר ויירא אברהם מאוד, וישכם אברהם בבוקר ויקח את בנו וכו'. אלא על יעקב כתוב, ויירא יעקב מאוד ויצר לו. זאת אומרת, ובכל זאת הוא הלך לישון. האם אפשר לחלקל את שני הצדדים האלה?
אני חושב גם הרעיון שהייתה לו בתחילת הפרשה הקודמת, היא גם לנבא.
נכון? נכון, מה למדנו? מה למדנו שבוע שעבר? יותר מזה, מה למדנו שבוע שעבר? למדנו שהכל נחסם אצלו. לא, לא השתתפת? אימנו. אבל מה היה שם? המדרש מתאר שנחסמה דרך, הכל נעשה לו כקיר. יעקב אבינו בעצם חסום. ובכל זאת הוא נרדם. אתם ראיתם את הדבר תורה של מה זה נשיא ארגנטינה וזה זה? מי זה? חבייר מילי? קוראים לו. ראיתם את הדבר תורה לפרשת ויצא? פשוט נתן דבר תורה לפרשת ויצא, זה מטורף. באמת ימות המשיח. הוא אמר שם דבר כל כך נפלא, אומר שהמדרש אומר שיעקב אבינו שם את האבן מסביב לראש שלו. אז הוא אומר, למה מסביב לראש? מכיוון שהדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים לעשות זה להגן על הראש שלנו מרעיונות לא טובים, שפוגעים לנו אחר כך בהתנהלות. אז ככה אמר, הוא אמר שאנחנו צריכים להילחם מלחמת חורמה בפרוגרסיביות, שהיא זאתי שפוגעת במערב, במחשבה שלנו. אנחנו אחר כך לא פועלים כמו שצריך. זה דבר תורה מול כל הממשלה שלו. ממש, כן, אמרתי מיד יום אחרי, כששלחו לי את זה, אמרתי, עכשיו להעביר לו את הספר באנגלית. אז אמרו לי שהרב אורי שרקי, הוא כבר נוצר להם קשר דרך איזה משהו משותף, והם כבר, מה שנקרא, מנהלים את האירוע. האירוע מתנהל, אל תדאגו, אנחנו על זה. אז זה הסיפור של יעקב פה, שהוא באמת לא כל כך ברור, ובאמת פרשנים שונים ניסו להסביר את האירוע הזה, מה זה היראה והפחד, מה קורה פה. אז בואו ניכנס לזה קצת. כדי להציג את זה, אני אוהב הרבה פעמים לעיין בדברים של נחמה, נחמה ליבוביץ', עליה השלום. כן, כן, הוא לגמרי ממש חושב שהוא נמצא בסכנה. אגב, אתם זוכרים שדיברנו על זה? דיברנו על הנקודה הזאת, שבעצם האירוע של הברכות ליעקב והדחייה של עשיו, זה אירוע פטלי מאוד מאוד משמעותי בחיים של יעקב גם, קודם כל בגלל שבעצם מאז הוא נרדף. ואחר כך בעצם האירוע הזה מלווה אותו קצת. זה מלווה אותו גם בסיפור של שכם ודינה מזכירים לו את זה חזל, וגם בסיפור של האחים, בעצם אפשר להסביר, נגיד לפי ההסבר של הרב קוק, שכל הדחייה של יוסף, זה בגלל שהאחים אמרו, תשמע, היה לנו עשיו אחד במשפחה, אז יכול להיות שגם לנו יש איזה עשיו פה במשפחה. זאת אומרת, יש פה איזה אירוע שמלווה, גם סיפור של רחל ולאה הסברנו, שהכל זה בעצם, כל הזמן מעל האירוע, כל האירועים שעוברים בחיים של יעקב, מרחף אותו סיפור, של הבכורה והברכה והכל, כל הזמן. בכל אופן, נחמה כאן נוגעת בשאלות האלה בהתחלה ואומרת ככה, אני משתמש בלשון שלה כי היא מתארת את זה מאוד יפה. אפשר, מי שראה בחלומו סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים וראה מלאכי אלוהים עולים ויורדים ושמע דברי השם הניצב עליו, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך, היא רע? יכול להיות? אפשר מי שליווהו מלאכים בצאתו ובבואו, מי שנגלה לו השם בבית לבן וציווהו לשוב למולדתו, ומי שלכבודו נראה השם אף ללבן כדי לשומרו מידו הרעה, היא רע? אפשר מי שראה בגלוי ובסתר את קיום הפסוק בתהילים צדיק א', כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, לא יאמין בקיום ההבטחות ויהיה ספק בליבו אם מצאת השם יתקו? אפשר לו ידע יעקב אשתם את סוד הפסוק בתהילים קוף י"ח, השם לי, לא יירא מה יעשה לי אדם? קיצור, השאלה היא שאלה, חתיכת שאלה. מציגה את זה בצורה מאוד נוקבת. מה? או, רגע, אז אתה מה שנקרא, כלומד הברבנל מקצועי, אז כבר מה שנקרא מכניס אותנו פנימה, אנחנו עוד מעט נגיע לברבנל, אבל הנקודה כאן, קודם כל, בוא ניכנס מהדברים של רשי, הם פורסמים, שגם המדרש אומר אותם, מכילת לפרשת בשלח, ותנחום, יש כמה מדרשים שנוגעים בזה. אדם שהקדוש ברוך הוא הבטיחו, היה ירא ומפחד, ככה המכילת בשלח אומר, אלא שאמר יעקב אבינו, אוי לי שמה יגרום החטא. בסדר? ככה רשי גם אומר. זאת אומרת, שמה יגרום החטא. אנחנו נחזור לנקודה הזו אחר כך בהמשך, אבל אנחנו רואים כאן קודם כל איזושהי נקודה, שיעקב אבינו בעצם, למרות כל ההבטחות, נמצא בסוג של חשש, שגם אם הבטיחו לך משהו, תדע לך שאין ביהדות, אני חושב שזו נקודה מאוד עמוקה, האמונה היהודית איננה פטלית. זאת אומרת, אין פטליות, אין מכתוב, אין גורל. זה אומר שאם הבטיחו לך, אז הכל כבר סלול, ומה שנקרא, שבוע שעבר דיברנו על זה, אבל באמת, כאילו, השם יתברך, תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. בסדר? בסדר? אבל יכול להיות שיהיו לך חסימות בדרך. זאת אומרת, יש כאן איזושהי אמירה מאוד מאוד נוקבת, שגם אם הבטיחו לך משהו, יש כמו בסיפור של שלמה, המלכת שלמה, הרבה הרבה מקטרגים עד הגיחון, עד המלכה של שלמה. לך תדע מה יהיה. דוד אומר לבת שבע, יאללה, קדימה, צריך לעשות את זה, שלא נחמיץ את השעה. גם בסיפור עכשיו, הכוונה, גם המאורעות של עכשיו, הם מחייבים אותנו להיערך מאוד במהירות. הכוונה, אם אתה לא תתפוס מהר את השטח, יכול להיות שפספסת. שנקרא, לא קפצת עליה היום. זהו. והנה נשארת מאחור. וככה מופיע במדרש תנחומה בחוקת, זה שאמר הכתוב במשלי כפחת, אשרי אדם מפחד תמיד, ומקשה ליבו, ייפול ברעה. כך היא מידת החסידים. אף על פי שהקדוש ברוך הוא מבטיחן, אינן פורקין יראה. כלומר, בן אדם יכול, בגלל שהבטיחו לו, להגיד, יאללה, סבבה, הכל מובטח, יש תעודת אחריות, תעודת ביטוח, מה זה משנה מה יקרה? אז הוא אומר לו, כך מידת חסידים, אף על פי שהקדוש ברוך הוא מבטיחן, אינן פורקין יראה, וכן ביעקב כתיב, והירא יעקב מאוד. למה נתיירא? אמר, שמה נתקלקלתי אצל לבן בכלום, כלומר במשהו, והניחני הקדוש ברוך הוא. אז זהו, ורשי הולך לכיוון הזה. בסדר? זאת אומרת, ההסבר הפשוט ליראה של יעקב, ואפשר להסביר את זה לא מה שנקרא יראה קטנה, יש כאן אולי יראה גדולה, וזו נקודה מאוד מאוד מעניינת שהרב אלישע נוגע בה. קצת זה משלים את מה שדיברנו עליו בסוף השיעור הקודם. בתחילת השיחה לפרשה, הרב אלישע אומר ככה, ויאמר אם יבוא עשיו אל המחנה, זאת אומרת, לאחר שיעקב מכין את המחנה, לקראת אפשרות של מלחמה, הוא עובר לשלב התפילה, כמו שקראנו. ואומר יעקב אלוקי אבי אברהם ואלוקי אבי יצחק, השם האומר אליי שוב לארצך ולמולדתך והיטיבה עמך. עכשיו תשימו לב, יש כאן נקודה מאוד מעניינת שדיברנו עליה בסוף הפרשה הקודמת. סוף הפסוק הוא נפלא, והיטיבה עמך. פה יכלה התפילה של יעקב אבינו להתחיל ולהיגמר. הקדוש ברוך הוא הרי הבטיח שיהיה טוב. ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. אבל יעקב אבינו, זה לא כתוב פה. אבל יעקב אבינו מתחיל את תפילתו, בהזכרת הציווי של הקדוש ברוך הוא, השם האומר אליי, שוב לארצך ולמולדתך. כבר ראינו בפרשה הקודמת שהבטחת השמירה מותנית בכך שיעקב אבינו יפעל בהתאם למגמה האלוקית. מהרגע שהקדוש ברוך הוא מצווה על יעקב לשוב לארץ ישראל, ההבטחה על השמירה היא בהתאם לצעדים שיעקב נוקט על מנת לחזור לארץ. לכן, לפני שיעקב אבינו מזכיר את ההבטחה והייתי והעימך, הוא מציין את נאמנותו לצו האלוקי, הוא אומר אליו שוב לארצך ולמולדתך. זאת אומרת, אולי אפשר לשמוע מבין השיטין, אני מציע פה אולי איזו הצעה, שיעקב אבינו אומר, מה שהוא אומר לעשיו, ואיחר עד עתה, הוא אולי אומר, איחרתי אולי. אולי הגעתי מאוחר מדי לארץ ישראל. אולי האיחור הזה יעלה לי ביוקר. זאת אומרת, לפעמים עם ישראל נמצא בתהליך ההיסטורי בסוג של איחור לחזור לארץ. יעקב הרי נשאר שם 6 שנים נוספות בשביל הצון. אולי הוא היה צריך לצאת מיד כשהוא סיים את 14 שנים על רחל ולאה, והוא מרגיש עכשיו שאולי בגלל שהוא איחר, הוא פספס בדיוק. שמה יגרום החטא, זה לא מה שנקרא, לא שמרתי שבת שם אצל לבן כמו שצריך, אלא איחרתי בגילוי הזהות שלי. הזהות שלי לא הגיעה בזמן הנכון, ואז האיחור מגיע. זאת אומרת, ההיסטוריה חוזרת. עם ישראל לאורך... מה? מה זה? יכול להיות, אבל זה היה מה שנקרא קריאת יאללה יאללה, קדימה, הלו, שקעת, שקעת פה. מה? היית צריך פה אישה, נכון? יש אישה. 1, 2, עבדת, סיימת, סגרנו. הילדים נולדו, קדימה, לחזור. אבל יעקב אבינו, בגלל סוג של הבטחה, לבן, סיפור של הצון, נשאר, ואז פני לבן רעים, והבנים של לבן, אתם זוכרים? כל הסיפור שהזכרנו בפעם הקודמת? כן, כן, זה הסיפור שהזכרנו בפעם הקודמת, של המלבים, בסדר? המלבים מספיר שכל הפסוק, בסדר, אנחנו לא נחזור ללשון בדיוק, הנה, המלבים אומר, ויאמר השם אל יעקב, הודיעו שזה בעבור זה, הכוונה, השנאה של לבן, בעבור שבא העת שיצא מבית לבן וישוב, אם בעבור שהוא ארצו הקדושה, אם בעבור שהוא מולדתו ושם בית אביו, ושם יהיה השם עמו, לכן קלטה השגחת השם עליו פה וכולם מתנגדים אליו. זאת אומרת, כל הסיפור של סיום ההשגחה בגלות על יעקב, זה בגלל שהוא היה צריך כבר לחזור. אז יכול להיות שמה שהוא אומר, והאיחר עד עתה, הוא חושש שהחטא הגדול שלו זה חטא האיחור. יכול להיות. נכון, נכון, נכון. אבל מה זה בול בזמן? בול שסיימת את מה שאתה צריך לעשות. כאילו, אל תישאר מעבר למה שאתה צריך לעשות. אבל האירוע הזה, כאילו, הוא אירוע משמעותי. אגב, שאפשר להסביר דרכו כל מיני דברים. אולי הסיפור גם של המלאך. לא יודע, אפשר לגעת פה בכמה נקודות. זה פירוש, זה מפורש, גם רשי אומר את זה, נכון? וירא יעקב מאוד ויצר לו. למה יש כאן שני פחדים? נכון, זה היה פירוש. וירא יעקב שמה יהרג, ויצר לו שמה יהרוג הוא את אחרים. בסדר, זה רשי מפורש. זאת אומרת, יש פה חשש, אגב, אפשר להסביר פה קודם כל, זו סוגיה מאוד מאוד מרכזית בזמן של מלחמה. זאת אומרת, אנחנו לא פוסלים את החשש שמה אדם יהרוג אנשים שהם מה שנקרא חפים מפשע. זאת אומרת, עצם הפחד, החשש שבן אדם לא יהיה, מה שנקרא, הרב אלישע היה חוזר על זה הרבה פעמים, שהיד לא קלה על ההדק. שהמלחמה היא לא דבר שגס ליבנו. יאללה, בסדר, הרבה, הרבה הרוגים, לא נורא. לא, זאת אומרת, אנחנו לא רוצים, לכתחילה לא רוצים להרוג סתם אנשים. אבל מהרגע שאנחנו חושבים שהאירוע מוצדק, צריך לעשות את זה, להפך. אם אתה לא עושה את זה, יש פה בעיה. בסדר, זו סוגיה שלמה שהרב היה מברר אותה הרבה פעמים, לא ניכנס אליה עכשיו, אבל המשמעות של דוד שהוא אדמוני עם יפה עיניים, ששמואל חושש ממנו כשהוא רואה אותו, כי הוא אדמוני, מה זה מזכיר לו? את עשיו. אבל אומרים לו, לא, זה הורג מדעת עצמו, וזה הורג מדעת סנהדרין. מה הכוונה שהוא הורג מדעת סנהדרין? הכוונה שהדחף האכזרי לא מניע אותו. זאת אומרת, זה לא מה שמניע אותו, הוא יודע להשתמש בו כשצריך. אבל אם אתה נשאר רק עם היפה עיניים, אז אתה נהיה בסוף יפה נפש. ואם אתה רק אדמוני, שלא אכפת לך בכלל מהיפה עיניים, אז אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. זאת אומרת, האיזון הזה לשמור כל הזמן על האדמוני עם יפה עיניים, מה? עדינו העצני, לדוגמה, כן, שהאכזריות היא לא מידה מוטבעת, אלא היא מידה שאתה משתמש בה כשאתה צריך. נכון? זה... דבר שצריך לשמור אותו. בכל אופן, כל ההסבר הזה של היראה של יעקב, זאת אומרת, היראה של יעקב גם מהבחינה של החטא הזהותי, כמו שהסבר, נכון? החטא הזהותי שלא חזרת בזמן למה שהיית צריך, המשימה שלך, לא מילאת את המשימה שלך בזמן, ויכול להיות שהדבר הזה יוביל גם לסוג של התנהלות לא נכונה במלחמה, שתביא להרג מיותר. בקיצור, יש פה חשש, חשש, איך שלא נסביר את זה, זה החשש הראשון של, של יעקב. כן. נכון, נכון שאם אתה לא יודע לעשות את המעבר בזמן, זאת אומרת, ברגע שאתה צריך לעבור את התהליך הזהותי, אתה לא עובר אותו, יש שם בעיה. אגב, יכול להיות שזה, אנחנו רואים שיש פה משהו שיעקב מקבל את הזהות החדשה שלו ישראל, והוא חוטף אותה עם, מה שנקרא, עם איזה מכה ברגל. זאת אומרת, יש שם גם איזה בירור. כוונה, הוא עושה את התהליך הזהותי שלו, אבל משהו שם נהיה צולע. יכול להיות שזה גם מבטא קצת את, את האיחור הזה. כוונה שיש פה סכנת איחור. סכנה הזו מביאה לעוד משהו. טוב. בכל אופן, זו נקודה אחת שצריך לשים לב אליה. אבל הנקודה השנייה, ואני חושב שהיא נקודה, זו הנקודה שהרב נגע בה הרבה מאוד פעמים. כן, כן. נכון, נכון. אם יהיה אלוהים עימדי, הוא שמרה לי בה. וואו, וואו, זה הסבר מאוד מעניין. למי שלא שמע בבית, יעקב אבינו נדר נדר, כשהוא יצא לדרך בעצם, נכון? ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, וכל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך וכו', ואולי הוא חושש שהוא יחר לשלם את הנדר. זאת אומרת, יעקב אבינו לא סתם חושש ממשהו, הוא חושש שמה הוא לא עשה את מה שהוא צריך. בכל אופן, אנחנו רואים כאן, יש כאן נושא שלם שאפשר לדבר עליו מאוד בעריכות, שההבטחות האלוקיות בתנך הן לא הבטחות שנמצאות בכיס של מישהו, אלא יש איזה מימד מסוים כל הזמן בעולם של המאמין, שהוא יודע שיש לו אחריות. והאחריות הזו מונעת ממנו לנוח על זרי הדפנה ולהיות זכוח, ולהגיד, לא נורא, בסדר. זאת אומרת, אנחנו נראה את זה עוד פעם, כשניכנס לאברבנל, אנחנו נראה שהאדם נמצא בעצם בעולם הזה תמיד במתח. המתח הוא, זה או שאתה בטוח במשהו, ואתה הופך להיות רשלן, או שאתה חרד וקופה מרוב פחד. או שאתה קופה מרוב פחד, או שאתה מתחיל לדמיין דמיונות של תבהלה, אתה מבהיל את עצמך מלפעול פעולות בכלל. זה המתח שכל אדם נתון בתוכו. מצד, מה? כן, זאת אומרת, הדין מצד אחד שבן אדם נכנס לחרדה, חרדת הדין, ומצד שני שבן אדם אומר, יאללה, יהיה טוב, יהיה טוב, מה צריך לעשות? לא צריך לעשות כלום, הכל יהיה בסדר. הבטיחו, ככה הבטיחו, נכון? אז זה מתח מסוים שהאדם נתון בתוכו כל הזמן. אז בוא נתבונן לרגע בנקודה הזו. תסתכלו לרגע אם יש לכם את זה בדף. אני חושב שצילמתי לכם את האברבנל. נכון? דף שלך, ואתם יכולים להביא לי אחד? מה שנקרא, לא, אתה יודע מה? אתם יודעים מה? אני חושב שיש לי את זה פה. יש לי. בסדר, זה אחד מהפירושים היסודיים של אברבנל, הרב אלישע היה חוזר עליו הרבה מאוד פעמים. אברבנל. אוקיי, אז זה נמצא בפרק למד ב' פסוק ח' למי שמחפש את זה באברבנל עצמו ורוצה לדעת את הנקודה. האברבנל הולך בעצם לכיוון מעט שונה מהכיוון של רשי. למה? כי רשי בעצם מסביר את היראה מאיזו סיבה? שמה יגרום החטא או בגלל חטא? בגלל איזה חטא שהיה. זאת אומרת, הייתי לא בסדר, וזאת אומרת, אפשר להגיד שרשי מתייחס ליראה כיראה שנובעת לא ממצב טבעי, אלא ממצב רוחני. קצת מזכיר את המחלוקת המפורסמת בין רבי עקיבא לרבי יוסי הגלילי, נכון? במשנה בסוטה, ממה הפחד במלחמה. הירא, ירא ורח הלבב מעבירות שבידו, או כן, כן. זאת אומרת, האם זה טבעי הפחד, או שהפחד הוא פחד שמעיד על איזה עניין רוחני. אז בואו נסתכל בדברים של של אברבנאל. אני לא יודע, בדף זה מתחיל מהמילים פחד יעקב ויראתו מעשיו. כן? בסדר, טוב. אני פשוט קורא את זה מהמקור של אברבנאל. אז תקנו אותי אם אני לא רואה משהו. פחד יעקב ויראתו מעשיו לא היה מחולשת אמונתו וביטחונו ביעודיו. זאת אומרת, זה לא נבע מזה שיעקב אבינו חשש שמה הוא לא, הקדוש ברוך הוא לא ימלא את ההבטחות. לא. כי באמת ליבו בטוח בשם. אבל היה פחדו כדרך הגיבור האמיתי, שבהיכנסו למלחמה, יפחד מהמוות, וירגיש בסכנה. אבל מפני המעלה, יבזה החיים ויבחר המוות היפה. מדהים. זה פרשנות מאוד מאוד מיוחדת של אברבנאל. מה הוא אומר? שהגיבור האמיתי, מה, ליפוקי מימי, מהנגיד אדם שסתם מכניס את עצמו לסכנות. ברור שהאברבנאל פה מתכתב עם הרמב״ם בשמונה פרקים. זאת אומרת, מי זה הגיבור האמיתי? יש אדם שהוא גיבור ויש אדם שהוא פשוט סתם לא מפחד מדברים. בנאדם שלא יודע, עושה פארקור, לא יודע, קופץ מבניינים, עושה כל מיני דברים מסוכנים. זאת אומרת, זה בנאדם שהוא לא גיבור, זה אדם שהוא סתם לא אכפת לו מהחיים שלו. אז הוא אומר שהגיבור האמיתי, בהיכנסו למלחמה, יפחד מהמוות וירגיש בסכנה, אבל מפני המעלה יבזה החיים ויבחר המוות היפה. ובמילים אחרות, כסוג של מחווה לבני עקיבא שנתנו אתמול את השם של השבט החדש חיים, על שם הרב חיים דרוקמן, אז הייתי אומר ככה, הגיבור האמיתי הוא לא בז לחיים, אלא הוא אומר, יש דבר שבשבילו שווה לחיות. אלה חיים אמיתיים. זאת אומרת, אני מוכן למסור את החיים הטבעיים שלי למען מטרה שהיא גדולה מהחיים. שומעים את זה לאין סוף. אנחנו שומעים את זה כל כך הרבה במלחמה הזאת, נכון? כל כך הרבה גיבורים אמיתיים. גיבורים אמיתיים שאומרים, שווה לי, שווה לי למען המדינה, שווה לי למען עם ישראל, שווה לי למען... ממש גיבורים אמיתיים. בשונה מהאויבים, מה שנקרא אויבים שלנו, שאתה מרגיש הרבה פעמים שזה סוג של בוז לחיים. בוז לחיים, כאילו החיים הם לא שווים באמת. מה שחשוב זה הג'יהדיסטיות וההתאבדות למען. כאילו, בעצם החיים עצמם לא שווים. מה ששווה זה להתאבד למען הערך. ואצלנו החיים עצמם הם חיים שווים. פשוט יש חיים, החיים ניתנו לאדם כדי שימלא אותם באיזה תוכן שלמענו שווה לחיות. זה בדיוק מה שאברבנאל אומר. בוודאי, בוודאי שזו הבכורה. הוא מוכיח, זה יפה. אתה כאילו בעצם מחבר בין הסיפורים ואומר שהסיפור של יעקב ועשיו פה, הם מעידים מי ראויה לו הבכורה. זאת אומרת, מי שמוכן לעשות את המעשה הזה, כאילו עשיו מתואר תמיד במדרשים כמי שעושה מלא מעשים מסוכנים, הוא צייד. הוא עושה מעשים מסוכנים ללא צורך. נכון, הוא צד נשים תחת בעליהן. הוא עושה כל מיני דברים מסוכנים שיכולים להרוג אותו, אבל סתם, בגלל אכזריות, בגלל רוע. יעקב אבינו בעצם מכניס את עצמו פה לסוג של מהלך שיש פה, יש פה מטרה נשגבה. או להילחם באחיו שרוצה להרוג אותו, הכוונה, אם באמת הוא לא ראוי, או לנסות לעשות איתו שלום. ומי שייכנס למלחמה, זה קצת דילוג, בסדר, תעברו קצת, זה לא בדיוק בהמשך. ומי שייכנס למלחמה, לחושבו, שלא ימות, לא ייקרא גיבור. זאת אומרת, אדם שנכנס למלחמה ולא חושש שמה הוא יהרג, הוא לא נקרא גיבור, הוא טיפש. כמו שמי שייתן צדקה להבזות הממון בעיניו, לא ייקרא נדיב. מי זה נדיב? מי שאכפת לו מהכסף שלו, ואף על פי כן הוא נותן אותו לצדקה. אבל מי שאומר, תשמע, יאללה, קחו כולם. זה לא נקרא נדיב, זה בן אדם שלא אכפת לו מהכסף. אז זה לא חוכמה. כי לא עשה זה לטוב בחירתו, אלא מפני היותו מבזה הממון. ולכן... אני לא יודע, אני לא הייתי מיליארדר, אבל אמרו לי שאנשים שאנשים עשירים מאוד אכפת להם מהכסף שלהם, לאן הוא הולך. דווקא להם אכפת. כן. כן. וזה מה שזה מסביר את מה שחזל אומרים גם בפרשה הזאת על פחים קטנים. שיעקב חוזר בשביל פחים קטנים, אז איך יכול להיות שהוא חוזר בשביל פחים קטנים? מה זה מה שחשוב לך? אומר, צדיקים, ככה גמרא בחולין אומרת, צדיקים המונם חביב להם מגופם. למה? בגלל שהם לא פושטים בידיהם בגזל. אז אכפת להם מהכסף שלהם, כי הם קנו אותו ביושר. בן אדם שלא אכפת לו איך הוא לוקח את הכסף, יאללה, גנבתי, נגנוב מחר עוד פעם. אבל בן אדם שאומר, אני עמלתי על זה. ראינו איך יעקב אבינו עבד קשה בבית של לבן, הוא אמר, אני עבדתי בשביל זה קשה. ולכן ראוי לגיבור שיתעצב מן המוות, זאת אומרת, המוות יגרום לו לכאב מסוים רגשי, ועם כל זאת, יבחר בה או בו מצד המעלה, ולנדיב שיהב הממון, אבל יתנהג מצד המעלה. זה פירוש מאוד 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 יסודי. ואז נמשיך את לשון האברבנל, וכן היה עניין יעקב, כי אם היה בלתי ירא ולא מפחד מעשיו שיהרגהו ויהרוג את נשיו ובניו, הנה בלכתו אליו לא היה מורה על ביטחונו בהשם יתברך וביהודיו. כי יהיה הולך אליו בחושבו שיתנהג עמו כאח. אבל אתה, עכשיו, ששיער בשנאתו אותו, בגלל המלאכים שהגיעו, ואמרו לו שהוא הולך לקראתו ב-490, הוא הבין שפניו כנראה לא לשלום, וידע זה בבירור עד שהכוח החיוני אשר ליעקב התפעל מזה. מה זה הכוח החיוני? הרגשות הטבעיים. זה כמו שבן אדם עומד על צוק, אתה מרגיש פחד גבהים. למה? בגלל שזה מגונן עליך שחס וחלילה לא תיפול. האם אדם שלא מרגיש את הפחד של הגובה, האם זה נקרא שהמערכת שלו תקינה? לא. זה כמו מערכת שאין לו הגנה. אתה חייב להרגיש פחד ברגע של סכנה. מי שלא מרגיש, אני הרבה פעמים בנסיעה באוטו, אז אני מרגיש סוג של, אני מפחד, אני מודה ומתוודה, אני מפחד לנסוע במהירות גבוהה. זאת אומרת, לא, אני לא נוסע על 60-50, אבל מפחד לנסוע כאילו לעבור מאוד את המהירות. כי בחוויה שלי זה נותן לי תחושה כאילו אני לא שולט על הרכב. או נגיד בסיבובים מהירים, אני מרגיש שאני לא אשלוט על הרכב, אני עלול לעוף עם הרכב. עכשיו, יש שיגידו, אז אתה פחדן, כי אם היה לך, אם היית גיבור, אז לא היית מפחד להגביע את המהירות, והיית זה. לא, אבל אני אומר, זה בריאות. כאילו, אני חושב שזה בריא. אם הרבה אנשים היו מרגישים את הפחד להגביע את המהירות יותר מדי, אז היו פחות תאונות. זאת אומרת, זאת התחושה הבריאה. ואותו דבר לגבי כל מיני דברים שבן אדם אומר, אני מפחד, מה הכוונה אשרי אדם מפחד תמיד בדברי תורה? מה הפשט בדברי תורה? הכוונה בדברים משמעותיים, ראוי שתפחד. למה? שתארך נכון. איך רש"י כותב בדברי תורה? מה הכוונה בדברי תורה? שהאדם יחזור על תלמודו. למה? כי הוא אומר, אני עלול לשכוח את זה, אז בוא נעשה את זה, בוא נערך לאירוע ונזכור שלא נשכח. זאת אומרת, הרעיון של בדברי תורה, זה בדיוק, לבריאות, זה בדיוק מה שקרה לנו, מה קרה לנו בכל המלחמה הזאת, זאת אומרת, איך שלא נסביר את האירוע הזה, אבל אשרי אדם מפחד תמיד, הוא מקשה ליבו, ייפול ברע. מה זה מקשה ליבו? ואדם שאומר, יהיה בסדר, אל תדאג. זאת אומרת, הוא מקבל דיווחים מפה, דיווחים משם, כל מיני דיווחים, הוא אומר, אל תדאג, מקשה ליבו. מקשה ליבו זה בן אדם שבעצם אותם את הלב שלו מלהרגיש את התחושה הפשוטה, הלו, תתעורר, יש סימנים, קדימה. כאילו תעשה משהו, תתעורר, תתעשת, תחלק את המחנה, תיארך, שים פה משהו. מי שמקשה ליבו, ייפול ברע. מקשה ליבו זה בן אדם שכאילו אומר, סמוך, יהיה בסדר, לא צריך לעשות שום דבר. זה לא טוב. זאת אומרת, אדם, לפי ההסבר של אברבנאל, אדם בריא הוא אדם שחווה פחד, ולא משתתק מהפחד, אלא נערך בעקבות הפחד. תראו את לשון האברבנאל בהמשך, ואתה, ששיער בשנאתו אותו, וידע זה בבירור, עד שהכוח החיוני אשר ליעקב התפעל מזה, כי ראה ופחד, ועם כל זאת, שכלו המנהיג את הכוח המתעורר, אשר לא, כמו שראוי לבעל המעלה, גער בו על פחדו, והתאמץ, והלך לקראת אחיו, זה באמת הראוי להיקרא מאמין בנבואתו ובוטח בייעוד אלוהיו. איזה מדהים זה. זאת אומרת, מי הוא הגיבור האמיתי? הגיבור האמיתי הוא אדם שלא משנה לפני מה, לפני בין אם זה מבצע או בין אם זה כל פעולה שמחייבת אותך, לפעמים בן אדם מפחד אפילו להיכנס לאירוע חברתי. הוא מפחד, מפחד, לא יודע מה יהיה ואיך נסתדר. והוא אומר, אני מרגיש את הפחד, והשכל שלו אומר לו, אבל אני בטוח בהשם. זאת אומרת, הפחד, אתם מכירים אולי, מכירים, מי שמכיר את הסרט הכל בראש, שמתאר את זה כמו דמויות, נכון? יש באדם כביכול דמויות שונות שקוראות לו. אז הפחד הוא דמות שאומרת לך, תיזהר, תיזהר, יש כאן איזו סכנה שמגיעה. אבל מצד שני, מגיעה הדמות הבוטחת והמאמינה של השכל, או המנהיג, המאמין והבוטח, אומר, אל תדאג, יש לי הבטחה אלוקית, בוא נערך ונבנה את התהליך כמו שצריך, וזה יהיה בסדר, אז יהיה בסדר. מה? כן, 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 אנחנו לא נפתח פה עכשיו שיחה על... אני גם חושב. זה, יותר מזה, זה השמחה, השמחה זה הנשמה. אנחנו לא, בקיצור, לא ניכנס לזה, זה ברור, ברור לגמרי. יש פה. מה? לא, להפך, להפך, זה שמחה אמיתית. כן. זאת אומרת, המהלך פה של אברבנאל הוא מהלך אדיר. זאת אומרת, החשיבות שלו להסבר של תהליכים פסיכולוגיים הוא מדהים. מה אברבנאל אומר בעצם בסיכו? הוא אומר שהיראה של יעקב נובעת מרגש בריא. של אדם שמודע לזה שהבטחה אלוקית לא אומרת שהוא לא צריך להיערך בצורה סבירה והגיונית. אבל אחרי שאתה ירא, אתה לא משתתק מזה, אלא אתה פועל פעולה הגיונית, פעולה סבירה, וזהו, מתקדם. ואז אין, יש, הפחד לא יוצר תבהלה. תבהלה זה המילה העברית לפניקה. פניקה או היסטריה, סליחה. היסטריה. היסטריה זה תבהלה. זאת אומרת, תבהלה... זה שבן אדם הופך את המושא של הפחד לכל כך גדול, שהוא לא רואה שום דבר מעבר למושא הפחד. יש רק פחד לנגד עיניו. ואז הוא בעצם לא מסוגל להתגבר על הפחד, כי אין לו שום קול אחר, אם אנחנו משתמשים עוד פעם ברעיון הזה של הקול בראש, אין לך קול אחר מול הפחד. פחד הוא רק קול אחד בתוך הקולות שיש לך בפנים. אין לך קול אחר נוסף. וככה לעניות דעתי, נדמה לי, ככה נראה לי להסביר הרבה מאוד כל מיני אלופים, אנשים שאתה רואה איך הם בפניקה מוחלטת, ודיברו כל מיני דברים הזויים לאורך המלחמה, והבהילו עם שלם, איך זה קרה, איך זה קרה, איך אתה לא אומר, יש חשש, ואנחנו נערך נכון, ונתמודד. למה זה קרה? כי כשהראש שלך כבר לא ניזון, מתנך, מאמונה בצדקת הדרך, ממחשבה שאתה מוסרי, שאתה צודק פה, ומהעבר השני עומדים אנשים לא ראויים, רשעים, שלא מגיע להם, אז אתה מאבד את האמונה שלך בעצמך, ואז מה אתה רואה? בעיקר את התבהלה, אתה רואה פחד. זאת אומרת, מדובר באנשים שבאמת איבדו את מה שהברבנאל קורא, שכלו המנהיג את הכוח המתעורר אשר לו. ואז הם נשארו רק עם הכוח המתעורר, בלי השכל המנהיג. זאת אומרת, השכל המנהיג הופך להיות משרת של הכוח המתבהל. בדיוק, לאימך. יפה, יפה. כאילו פחד יצחק, כאילו הפחד... כן, אפשר להסביר ברמה הכי פשוטה, אפשר להסביר שפחד יצחק זה היראה מאלוקים, הכוונה, אני ירא מלעבור על רצון השם, לא ירא מבני אדם. בסדר, יראת שמיים. יראת שמיים. יפה. אני מקריא את הדבר הזה בלשון של הרב אלישע, זאת אומרת, איך הוא מסביר את כל, אחרי שהוא מביא את האברבנאל, הוא אומר ככה, המרכיב הכי בסיסי בהכנה לקרב, הוא הזיהוי הנכון של המציאות. האם עשיו הולך עם 400 אנשיו לעשות הסכם שלום, או שפניו למלחמה? זה השלב הראשון, השילוב שבין השנאה הבסיסית של עשיו, לבין המחנה הגדול לא מותיר ספק, פניו של עשיו למלחמה, ממילא יש מקום לחשש, פן יבוא ויקני. יש כאן סכנה אמיתית למשפחתו המורחבת של יעקב אבינו. על הסכנה הזאת לא מדלגים, ראוי לגיבור שיתעצב מן המוות, לשון האברבנאל, ועם זאת, הגיבור בוחר להיכנס לסכנה מצד המעלה. כיצד זה מתרחש מבחינת כוחות הנפש? הוא מביא את דברי אברבנאל. כלומר, יעקב אבינו חווה חוויה של פחד בכוח הרגשי שבו, כפי שמעידה התורה, ויראה יעקב מאוד ויצר לו. אך למרות הזיהוי, החשש והרגשה, יעקב אבינו מתגבר על הפחד. זה עוד פעם לשון אברבנאל. על מנת לבסס את דבריו, מביא אברבנאל את הדוגמה מה... אנחנו ראינו רק את הדוגמה של של הכסף, נכון? גם הכסף וגם הגבורה. הוא מביא כאן, אברבנאל בהמשך, הוא מביא כאן עוד דוגמה. ואין זה אלא, כמו מי שיראה, תראו, זה גם דוגמה רלוונטית מאוד, מי שיראה אישה יפה, אסורה לו מן התורה, והתאווה, והתאווה אליה בכוחו החומרי. זאת אומרת, הוא הרגיש משיכה לאישה הזו. אבל שכלו, בחשק תורתו, לא יעזוב את הכוח החומרי לרדוף אחריה, אבל יתה ממנה. בסדר? אברבנאל נותן לנו עוד דוגמה לאתגר שיש בחיים לאדם, שהוא יכול להרגיש משיכה, ואף על פי כן זה לא משתלט עליו. אבל עוד פעם, תשימו לב לנקודה היפה פה באברבנאל, שהוא לא מבטל את הממד האנושי. זאת אומרת, הוא לא אומר, האדם בעל המעלה, הוא אדם ש... האישה היא שום דבר מבחינתו, הוא לא מרגיש אותה, הוא לא רואה אותה בכלל. לא, הוא אומר, יכול להיות שאתה מרגיש, ואף על פי כן, המנהיג שלך הוא זה ששולט. נכון. תבהלה. נכון.
אם לא הסתכלתי ואני הגעתי 100 מטר מהר, יש לי בעיה. אם מראש,
נכון מאוד.
הגעתי שיש לי הר, אוקיי, אחד הר חסם אותי, עבוד, לא יכול לעבור. אחד עם יעקב כזה, אני אומר, אוקיי, בוא נחלק, יש פה בעיה, יש פה בעיה, הולכים להילחם בי, בוא נחלק את זה, אני מתכונן להפתעה.
נכון, זה כמו, זה קצת דומה למה ש... לדוגמה שאני... נכון. נכון, זאת אומרת, זה דומה לדוגמה שנתתי עם הנסיעה בכביש, למה זה דומה? בן אדם שכאילו אומר, תשמע, הכביש זה מסוכן, יש אחוזים גבוהים מאוד של תאונות, עדיף להישאר בבית, עדיף להישאר בבית, אני מעדיף שלא, ככה, זה שיתוק. אבל בן אדם אומר, בוא ניסע במהירות הנכונה, אם יהיו תהיינה סכנות, האם זה פותר אותי מכל סכנה, האם זה יפתור לי את כל הבעיות? לא, לפעמים יש תאונות חס וחלילה שלא קשורות אליך. אבל אתה עושה את מה שמוטל עליך, אבל בן אדם לא יכול להיות משותק. בדיוק. זאת אומרת, אני אגיד למי שלא שמע את ההגדרה מאוד יפה, שההבטחה נותנת לבן אדם גם את האמונה ואת הביטחון נכון, את החזון שיש לי למה ללכת. ואדם שאיבד את החזון, כמו שאנחנו קצת רואים עם אנשים מסוימים, אז אין להם את הדרייב, אין להם את המנוע שיניע אותם להתגבר. ואז בעצם מה מתעצם? הפחד. הפחד בעצם תופס מקום הרבה יותר חזק. תשימו לב שיכולים להיות אנשים, מה?
יותר נגיש.
כן, כן, כן. כאילו אפשר להגיד במידה מסוימת, המשחק הזה של הקולות שיש בתוכנו, של הקולות, של הפחד שמתגברים לפעמים או משהו כזה, זה מאוד מאוד תלוי, בכמה יש לך משהו שאתה מאמין בו. זאת אומרת, ככל שיש לך אמונה מאוד חזקה, מאוד ודאית, שהקדוש ברוך הוא איתך, שאתה בסך הכל בכיוון הנכון, אז הפחדים יקבלו את הפרופורציה הנכונה שלהם. אבל אם אין לך בעצם את הלמה, אז כל הקולות שמסביב פשוט... בוא ניקח את הדוגמה הזאת, הדוגמה של האישה. כשאדם מתאווה למישהי, ויש לו תאווה. התאווה עולה. למה? כי הוא אדם טבעי, בריא, יש לו תאוות, בסדר, יש יצרים. אבל ברגע שבן אדם אומר, אבל יש לי ברית, אני נאמן למשהו. אני לא יכול בשביל התאווה שלי עכשיו לזרוק את הכל ולרוץ אחרי האישה. כי בן אדם אומר, תשמע, יש לי משפחה, יש לי ערכים, אני לא מתנהג בצורה מופקרת. אז פתאום בן אדם אומר לעצמו, אוקיי, בסדר, אז יש אישה יפה. אבל זה לא אומר שאני זורק את כל הערכים בשביל האישה הזאת. זאת אומרת, אבל ברגע שבן אדם בעצם נפלו הערכים שלו, פעם אמר את זה, קדיטאו, אמר את זה מאוד יפה, הוא אמר הפורנוגרפיה והפוסט-מודרניזם הולכים מאוד מאוד חזק ביחד. למה? בגלל שכשאין ערכים, אז מה תופס את המקום המרכזי? תאוות. זאת אומרת, כסף ותאוות, זה מה שהולך, והתעשייה הזו מגלגלת מיליארדים. למה? בגלל שהחברה בעצם איבדה את סולם הערכים שלה. אז מה יניע את האנשים? תאוות, זהו, זה מה שהולך. זה מדהים, כמה כאילו אברבנאל נגע פה בנקודה, טוב, אברבנאל לא סתם כותב את זה. הוא היה שר, חשוב, שר האוצר, בממשלה, ממלכה ספרדית בשיאה הפאר שלה, הכל היה שם. כל התאוות היו זמינות. אז הוא ידע, הוא ידע על מה הוא כותב. אני ממשיך את... מה? כן, זאת אומרת, כאילו התפיסה הפרוידיאנית שבעצם צומחת מתוך הדבר הזה. אני מסיים את הלשון של אברבנאל. אם שכלו בחשק תורתו, לא יעזוב אותו הכוח החומרי לרדוף אחריה, אבל יתם ממנה, שאין ספק שאם לא רדף אחרי התאווה היא, לא היה לו זכות בנטייה ממנה, כמו שאמרו, לא יאמר אדם אי איפשי לאכול חזיר, אלא איפשי ואיפשי, ומה יעשה שהקדוש ברוך הוא גזר עליי? זה הסבר מדהים של אברבנאל. אברבנאל, מה מסביר בלשון הזו של המדרש? שאדם לא יאמר לא איפשי, הכוונה, שאדם לא יאמר אינני רוצה. למה? כי זה יבטל את המימד הטבעי שלו. אין רצון שתבטל את המימד הטבעי, אלא תגביר את המימד של הערכים. זאת הכוונה שלו. ועתה הוא חוזר לבאר את הרגשת הפחד של יעקב. הבינו, הנה אם כן, פחד יעקב היה מהכרח החומר. זה בעצם הלשון, המשך הלשון של אברבנאל. הרב אלישע ממשיך, מהי תגובתו של האדם מול זיהוי הסכנה ומול חוויית הפחד? מה מביא את האדם לברוח ולהתקפל? ומה יביא את האדם להסתער קדימה? על פי אברבנאל, שכלו המנהיג את הכוח המתעורר אשר לו. גער בו על פחדו והתאמץ והלך. יש באדם, הנה הפרשנות, פרשנות של הרב ללשון של אברבנאל, יש באדם עולם של ערכים. הכוח המניע של עולם הערכים הוא הבירור השכלי. לפיכך, השאלה אם לברוח או להתמודד עם הסכנה היא לא שאלה של עוצמת הסכנה או עוצמת ההרגשה של הפחד, אלא לפי ההכרה הערכית ולפי הביטחון ביהודים האלוקיים. אלו כלי הבירור שבאמצעותם יעקב אבינו מכריע להסתער על המשימה. בפועל זה בא לידי ביטוי בשלושה תחומים, תפילה, דורון ומלחמה. אנחנו לא ניכנס לנקודה הזאת, אבל זה העניין. בסדר? זה העניין שהופך את הפחד לפחד אוויר שאפשר לעבור דרכו, ולא לפחד שמשתק את האדם. יפה, יפה מאוד. יש פעם אחת מהחוקרות החשובות של המוח, מדעי המוח, דוקטור קלי מגוניגל, כתבה ספר חשוב שנקרא The Will Power, כוח הרצון. והיא אמרה, יש לה הרצאה TED מאוד מפורסמת, שהיא אומרת שם, שכשאתה צריך לדוגמה לדבר בפני ציבור, לא משנה, לעשות כל פעולה, שמפחידה אותך, אתה צריך להסביר לעצמך שהפחד הוא לא רגש שאמור לעצור אותך, אלא רגש שאמור להפוך אותך להיות דרוך. היא אומרת שהפרשנות של הרגש היא מה שהופכת אותו לרגש משתק או רגש מדרבן. זו נקודה מאוד חשובה. זאת אומרת, אדם לפעמים מרגיש איזושהי תחושה בתוכו, והוא אומר, או, זה מה שזה. אבל זה לא זה. בסך הכל יש לך כוח פה שתפקידו הוא לעצור אותך להיערך. זאת אומרת, אם למשל בן אדם, לא יודע, צריך לקרוא בתורה או להעביר שיעור או לא משנה מה, אז הוא מרגיש פתאום פחד שמשתק אותו כי פתאום אין לו אוויר. מה תפקידו של הפחד? תהיה דרוך, תיערך כמו שצריך, תכתוב את הדברים, תכין אותם, תהיה דרוך. לא. תסתכלו, יש לה, זה הרצאה מאוד יפה. כאילו היא אומרת שם, מספירה את זה בעצם, שהפחד הוא ידיד שלך, הוא לא אויב שלך. וברגע שאתה מבין שהוא משרת אותך, אז הוא מפסיק להקפיא אותך. נקודה מאוד... מה? סוג של תמרור, סוג של איתות, לא משנה איך נגדיר את זה, אבל זה... בדיוק. אגב, נכון, אבל יכול להיות שבמצבים קיצוניים בן אדם מגיע להפרעת חרדה, אבל ממה זה קרה? בגלל שלא ידעת להמשיג לעצמך למה זה. נכון. נכון, נכון, נכון. הבטחנו דברים של רבי ינקב מוישה. תפתחו בבקשה בדף שלכם, אני אפתח את זה בדף שלי. רצינו לגעת פה בעוד כמה נקודות, אבל בסדר. מה שנקרא לשמור את זה לפעמים הבאות. למה? יפה מאוד, יפה, מישור וישראל, יפה. תסתכלו בבקשה בדברים שהבאנו בדף, ויוותר יעקב לבדו. בסדר, יש שם לשון, תהפכו אולי את הדף לצד השני, ויוותר יעקב, יש שם את הדברים של הרב חרלאפ, נימוקי המקראות, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש אימו. בסדר? אז ככה, הרב חרלאפ אומר דבר נפלא, נפלא מאוד, וזה מתחבר מאוד לדברים שלמדנו עד כה. ברש"י, ויוותר יעקב לבדו, למה הוא נשאר לבדו? איפה כל המשפוחה? משנשים, ילדים, או, יפה. אז הוא העביר את כולם ונשאר בסוף לבדו. ולמה הוא נשאר לבדו? ברש"י שכח פחים קטנים וחזר עליהם, שזה נראה באמת מוזר מאוד. זה נקרא, אתה, לפני רגע, לפני, מה? כן. או, זה משהו נורא מוזר, כי לפני כן כתוב, ויירא יעקב מאוד וייצר לו, שאתה מפחד. עכשיו, במקום לפחד, אז אתה עוד נשאר בשביל להביא את הפחים הקטנים, באמת, אין גבול. בן אדם היה נשאר בלילה לבד, מקום חשוך לגמרי, יכול להיות שיקפוץ עליך איזה עשיו מאחורה, הוא נשאר בשביל פחים קטנים, אתה עזוי. קיצור, תראו מה מסביר הרב חלה. מה נפלאים הם מעשיו של יעקב אבינו? שבא בשעה שהיה מתיירה מפני עשיו, פן יבוא ויקן יהיה מלבנים, לא איבד את אשתונותיו, ואף אז חזר אפילו על פחים קטנים. שכן יראתו של יעקב מפני עשיו אחיו לא הייתה בשביל עצמו, אלא שבעיקר היה ירא שמא על ידי זה לא תתמלא המגמה העליונה של הקדוש ברוך הוא ביחס לאבות ולבנים. זאת אומרת, יעקב אבינו לא מפחד על עצמו, הוא מפחד שמשהו בהבטחה האלוקית של ההמשך של עם ישראל לא יתקיים, שרשרת הדורות. ומפני זה עצמו היו מהולים ביראה הזאת ניחומים גדולים. ושמחה עזה, שאם רצונו של הקדוש ברוך הוא שיבוא עשיו ויעשה כחפצו, אין עונג יותר גדול מזה. זאת אומרת, מבחינתי, כאילו יעקב אומר, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שהעסק הזה ייגמר, שיגמר. אני באתי רק לעשות את רצונו יתברך, לא באתי לשום דבר אחר. ולפיכך לא היה בכוח היראה של יעקב להפריע את מנוחת מחשבתו, ובאותה שעה שנשאר על פחים קטנים, לא הפריד את עצמו מדבקותו העליונה בקדוש ברוך הוא. ויוותר יעקב לבדו, בבחינת ונשגב השם לבדו ביום ההוא. ככה המדרש אומר, השיר המפורסם של רב שלמה קרליבך, ונשגב השם לבדו, ויוותר יעקב לבדו. זה לא סתם הוא חיבר את זה, הוא חיבר את זה בגלל המדרש, מדרש רבה. ואם עולים למדרגה גבוהה כזו להיות מסורים אך ורק להשם לבדו, הרי אז נמצאים במנוחה יותר גדולה ובשלוות נפש אמיתית. כן, כן. למה? כי הוא אומר, כי לבדו של יעקב אבינו זה לא לבדו לגמרי, זה לבדו עם הקדוש ברוך הוא. ילמדו הבנים, כך הוא מסיים, ללכת בדרכי אבותיהם, להיות דבקים תמיד ברצונו של הקדוש ברוך הוא, ובזה יהיו נמתקים כל מרורותיהם, ושום הפרעה לא תהיה להם בסדרם הפנימי, ושלוות נפש תימצא להם תמיד. והם יכולים ללכת לישון, אפילו, מתוך שלווה. אז יהיו הדברים שלמדנו גם, עילוי לנשמתו של רבנו הרב יעקב משה חרלאפ זצ"ל, שהיום יום האזכרה שלו זין בכסלב, ומה? זה מימר, כל הסדרה של ספריו זה מימרום, זה מי מרום חלק ה', זה נקרא נימוקי המקראות, וזה בעמוד צדיק צדיק א', מה שראינו עכשיו. ויש עוד הרבה דברים נפלאים שלא הספקנו, אז בעזרת השם נספיק בפעם אחרת. כל הדברים שלמדנו יהיו להצלחת חיילי צבא הגנה לישראל, בכל מקום שהם, להמשיך, לנצח על מלאכת בית השם, לנצח את האויבים שלנו, לרפואה שלמה, לכל הפצועים, לכל החולים, ולחזרתם המהירה בשלום לביתם של החטופים והשבועים, ולהמשך בשורות טובות, ישועות ונחמות לכל עם ישראל. חזק וברוך.